ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מי שבאמת רוצה ללמוד בלתיים הרבה, זה תבילת רש כזה. אם הוא מצולח אותה, אז הוא יכול להמשיך הלאה. אבל ניסינו קצת להתחיל לחזיר את העננים, להביא אותו זוכים. בוא נגיד ככה, המאמר הזה נכנס ככה לסמלים בקבלה, ליסודות בקבלה של מידת מלכות. אנחנו נעשה את זה כשלב ב', כן, אני אשוב, וגם אין לנו, אנחנו לא עוסקים בלימוד קבלה, זה רק ככה מהצד, אז זה פה ושם כמה הזיקים, אבל בשביל להבין ככה את התמונה הכוללת, כדאי גם להתייחס לזה, אבל מה שעשה תמיד הרשבה, הוא קודם כל הסביר את המהות, העומק, לא כל כך התעסק בסמלים הקבליים. וזה הדבר הכי חשוב, כן? קודם כל להבין את הרעיון, את המשמעות שלו, את הרלוונטיות שלו לחיינו, ואחרי זה לקשר את זה גם, כמו שרבי נחמן עושה, להקשרים הקבליים, כן? שוב, במידה מסויגת בהקשר של התורה הזאת כמובן. אז ראינו במאמר בשיעור שעבר שהנושא פה הוא כאילו נושא של תורה ותפילה, כמו ש... מציגים את זה התלמידים שלו וגדולי תלמידיו גם בדור הזה, אבל כשמתבוננים בתורה אז ממש קשה למצוא את הקשר. אמרנו, זה לא תורה ותפילה במשמעות הליטאית, כי מיד בפסקה השנייה, רק בקצרה, לרענון של מה שהאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כן? אז כבר פה אנחנו רואים, בעצם רבי נחמן כשהוא מדבר על החוכמה, אז הוא מדבר על החוכמה הפנימית. זאת אומרת, חוכמה שהעריך מאוד, אתם לומדים תניה? יוצא לכם? אז אתם יודעים שיש הרבה פרקים גדולים שהוא מייחד איזה חוכמה, בינה, דעת ושאר הספירות, ואין ספק שרבי נחמן פה גם כן מדבר על אותו משמעות. מה זה השכל? הנקודה הפנימית, ההבזק, כן? כמו שאמרנו, שוב, בהקשר המעשי יותר, אם אתה רוצה, והוא אומר פה, הוא לא מדבר על השס, השכל שיש בכל דבר. מה זה השכל שיש בכל דבר? אם אני מדבר על החוכמה, על התורה, חוכמת התורה, אז יש איזה משהו מאוד מאוד מותחם ומוגדר, נכון? אבל רבי נחמן מרחיב את זה, וזה שוב ביטוי לזה שאנחנו צריכים להתרגל פה למושגים אחרים ממה שבדרך כלל מקובל. ואז זה דבר אחד, חוכמת אדם תאיר פניו, שהוא מדבר על הקשרים פנימיים, וזה בחינת יעקב. עכשיו הוא מזהה את זה עם יעקב, והוא מזהה את זה עם הבכורה שהוא ראשית, בחינת חוכמה, כי הוא אומר ראשית חוכמה, יראת השם, השכל מאיר לו כמו השמש, ואורך צדיקים כאון המבינה. עכשיו תוך כדי זה שמתי לב שהוא מדבר על השמש פה, נכון? אבל אחרי זה עובר לדבר על הירח, כן? זה... רק הרגע הזה שמתי לב לב, אז הוא אומר, החוכמה הוא מציג את זה כמו שמש. עכשיו, למה החוכמה מזוהה עם שמש? כי החוכמה זה אור, נכון? ברגע שאתה מבין משהו, זה מונהר לך, כן? אז פתאום נפתחות לך עיניים, אתה מרגיש אור בעיניים, לפני שאתה לומד, אפילו כשאתה לומד סוגיה או כל דבר אחר, יש לך חושך אחרי שנפתחים לך המעיינות ואתה פתאום מתחיל להבין את המשמעות הפנימית, אתה מרגיש איזו הערה כזאת, והוא מזהה את זה עם השמש. אבל הוא אומר, לשמש צריך לחבר את הירח. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, תשימו לב מה שקרה פה, הוא מדבר על התורה בפסקה הראשונה, תורה, 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 אחרי זה הוא מדבר על חוכמה, נכון? וזה הולך איתו כל המאמר, זאת אומרת שמבחינתו, צד מסוים בתורה, הוא מזהה אותה עם המשמעות הפנימית של חוכמה, זה גם צד בתורה, זה לא הניקלה, זה החלק הנסתר שבתורה, אבל אתה שמתם לב, הוא ממש עובר פה ממושג למושג כאילו. אין ספק שהוא מדבר על התורה מצד, הוא מדבר על החוכמה. אבל אומר שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון. זה כבר את האחידה הראשונה פה, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, הוא מסביר את זה, לפני שמש ינון שמו, פרש רש"י לשון מלכות. אז זה, כמו שאמרתי לכם, זה מכניס אותנו קצת לאיזה מושג קבלי של מידת המלכות. מידת המלכות מזוהה עם הירח, עם הלבנה. ובואו אחרי זה, בסוף נחתום את זה עם הניסיון איכשהו להסביר גם את הנקודה הזאת. אבל קודם כל בואו נמשיך במהלך לפי העקרונות שאנחנו, באותה צורה שניתחנו שבוע שעבר. אבל רק נקרא את זה, אומר, הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש, וזהו בחינת מלכות, דלית לה מגרמה כלום. הזוהר, כן? שאין לה מעצמה כלום. הלבנה אין לה אור מעצמה, היא מקבלת רק מהשמש, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה. עכשיו, הוא נכנס פה לסמלים, לא רק בהקשר של לבנה ושמש, ועניין של ספירת מלכות, ספירת חוכמה, אלא הוא מדבר גם, הוא קושר את זה גם לאותיות. והוא אומר שהחוכמה זה חטא, שזה בחינת חוכמה. למה לכאורה זה חוכמה? כי האות הראשונה שבחוכמה זה החטא. אז ממילא זה בחינת שמש. ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה, בואו רק נסמן לעצמנו את הסמלים, כן? נזכור אותם. וזה עובר מסמל לסמל, והוא מזהה אותם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מלכות, והמלכות הזאת זה לבנה, והלבנה הזאת זה נון. איפה הוא אמר שזה האות נון? נכון? הוא אמר למעלה, כן. לפני שם, דרך אגב, אז מאיפה, קודם כל מאיפה הוא הסיק שמלכות זה נון? כי לפני שמש ינון שמו, כן? ינון זה הלבנה. רש"י מפרש מלכות, והוא מוסיף שזה הלבנה. אז קודם כל יש לו סייעת אמירה, שזה אומר, אני לא יודע אם רש"י עסק בכוונה, קבלה, אבל הוא מזהה את רש"י כמתכוון למידת מלכות בקבלה, כן? ורב נחמן מפרש על רש"י שזה לבנה. עכשיו, מה המשמעות של...
הוא אומר על המלכות שזה לבנה או על הנון שזה לבנה?
שהוא אומר
על המלכות שזה
לבנה? לא, הנון זה לפני שמש ינון שמו, תאמינו. לפני שמש ינון שמו, גם הפשט הפשוט של הפסוק. מאיפה רב נחמן המציא שזה לבנה? כתוב לפני שמש, מי עומדת לפני השמש ומקבלת מהאור? הלבנה. עכשיו, איך הלבנה מוגדרת בפסוק שם בתהילים? ינון. אז זה המקור, זה מה שהוא מזהה את מידת המלכות עם נון. וגם תשימו לב, ינון מצלצל נון. כן? ינון. אתם הבנתם את ההקשרים? לא כל כך?
הבנתי, אבל עדיין לא הבנתי. ינון, נון.
קודם כל, אמרתי, אנחנו מדברים רק כרגע מגדירי. את ההסבר... את ההסבר, נתייחס בהמשך, ננסה להבהיר את המשמעות של הדברים המעשית, ואחרי זה נחזור גם לסמלים, לסגור את זה עם הסמלים, בסדר? מה אתה אומר?
לא, לא הבנתי איך ינון זה לבנה, ככה זה הפשט
לענות. לפני שמש ינון שמו.
זה לבנה?
אז רש"י לכאורה, המלכות של הקדוש ברוך הוא זה לפני השמש, זה לכאורה פשט ברש"י, נכון? עוד לא צריך להגיע מפה למידת מלכות וללבנה, אבל רבי נחמן, זה ההקשרים שהוא עושה, הוא לוקח פסוקים, מאמרי חז"ל, לשנים האחרונים, והוא נותן לזה את המשמעות שלו. רש"י התכוון לזה או לא, זה לא רלוונטי כרגע, כי רבי נחמן זיהה את זה, אז אני לא שואל שאלות על רבי נחמן. לפני שמש ינון שמו, מלכותו תתקיים לפני השמש של הקדוש ברוך הוא. אז זה לכאורה פשוט הפשוט ברש"י, לא צריך להגיע לסודות ולדברים נסתרים, כן? אבל רבי נחמן, מה שמעניין אותו תמיד זה העולם הפנימי, והוא טוען שזה מרומז גם ברש"י. וכשרש"י אומר לשון מלכות, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מולך על העולם לפני השמש, אלא זה גם מכוון לספירת מלכות. עכשיו, אמרתי לכם, לא הסברנו מה זה, כן, אבל אנחנו מבינים שמידת המלכות מזוהה עם הלבנה. וזה גם, ולמה זה נכנס בפסוק? הלו? כן, כן. אני לא יכול עכשיו עוד שעה וחצי, אם אפשר. קיצור, אבל מה המשמעות של הלבנה? הלבנה מקבלת אור, אין לה מעצמה כלום. במילים אחרות זה מידת הענווה, כן? בסדר? עכשיו בואו נתקדם. בואו נתקדם. לא, במקום להסתבך כרגע בדברים האלה, נתקדם. השקר כמעט ולא התייחס לדברים האלה. אני קצת הכנתי את התורה הזאת, אז אני קצת כן ניסיתי להיכנס ולעשות השלמות למה שהוא אמר, אבל אני באמת מתרשם שהוא צדק, כי הרבה מפרשים את המאמר הזה ואת הסמלים ומסתובבים סחור סחור אבל לא מגיעים לנקודה. מבחינת הרב שגר הייתה המטרה היא קודם כל להבין את הנקודה הפנימית, מה המשמעות, מה הרלוונטיות, לא סתם לסיסמאות. אז לכן אנחנו נתחיל בזה, אחרי זה ננסה גם לסגור את זה, בסדר? ננסה גם לסגור את זה הלאה, אבל בואו נתקדם. וזה בחינת מלכות דלת, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת שמש כנל, ונעשה אור לבנה כאור החמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו. אז יעקב זה החוכמה, נכון? מה זה החוכמה? להסתכל בשכל. אבל עשיו הוא אנטיתזה ליעקב, שמה? הוא ביזה את הבכורה. כמו שכתוב, ואיב איזה סבת הבכורה, דהיינו השכל. נו, מה הקשר בין בכורה לשכל? זוכרים? ראשית חוכמה, זה הפסוק בתהילים. שוב פעם, הפסוק הזה אנחנו אומרים, זה רבי נחמן תמיד מחפש בפסוק את המשמעות הפנימית שלו. ראשית חוכמה, יראת השם, מה הפשט הפשוט בפסוק? שהראש של החוכמה, המטרה של החוכמה זה יראת אלוקים, זה לא חוכמה לשם חוכמה, כן? אלא זה הפשט הפשוט, אבל בעולם הקבלה ובעולם הפנימי, ראשית חוכמה, יראת השם, זה, יש לזה הסברים יותר עמוקים פה, כמו שרבי נחמן מנסה להסביר פה, והוא אומר, אז קודם כל הוא אומר, ראשית חוכמה זה הראש, זה להסתכל בשורש, נכון? ככה הוא הסביר, בשכל. עכשיו, איך אני חוזר עוד פעם, איך הסברנו? מה זה חוכמה? החוכמה זה הניצוץ, נכון? ההערה. אני חוזר עוד פעם ומדגים את זה. בדברים שנוגעים אלינו יותר, אתם לומדי תורה ואתם יודעים שאחד הכללים בהבנה של סוגיה, יש לך חומר, יש לך אינפורמציות, אבל יש את הנשמה של הסוגיה. מה שחזל קוראים, הצורתא דשמטא, הצורה, נכון? מה זה הצורה? להבין את הנקודה הפנימית, נכון? עכשיו, אם אתה מבין את הנקודה, כי אם אתה תופס את העניין, אז כל הפרטים בסוגיה מתחברים. מה שקורה בדרך כלל זה הפוך, כן? שנשארים שבועים בתוך האינפורמציות היבשות, ואז הרבה בחורים נשברים ואומרים, אני לא מדבר אליי אלימות, נכון? לא מרצות נקודת החוכמה, ההערה הפנימית. לכן, כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, אני חושב שלימוד בעיון זה מפתח מאוד מאוד חשוב להתקשרות אמיתית אל התורה, כן? כי הלימוד בעיון מפנה אותך אל הנקודה, כמו שאומרים, מה הנקודה בסוגיה? וזה, לכן, זה אולי התפר שבין המשמעות הפנימית של חוכמה למשמעות הליטאית. בוא נגיד ככה, גם הלימוד הליטאי מוביל לסוג כזה של חוכמה, אם אדם הוא למדן, כן? אז יש לו הערה, כשהוא אומר את הסוגיה, פתאום מבריק לו משהו, נכון? מבריק לך, דרך אגב, גם בעולם, להבדיל, בעולם החיצוני, אנשים שמגיעים להישגים ומתקדמים ועושים דוקטורט, כן? הרי זה כלל ידוע שעבודת דוקטורט, אני אומר להבדיל, וגם משם זה אותו רעיון, כן? הכלל, אתה לא יכול לעשות עבודת דוקטורט אם אין לך את הרעיון, נכון? את הנקודה. מה, תתחיל לקרוא בספרים, יש הרבה שנופלים בזה, מתחילים לקרוא עוד אינפורמציה ועוד אינפורמציה, ואז עושים איזה משמש אחד גדול, וזה לא דוקטורט ולא כלום, למה? כי איפה הגילוי? צריך את הגילוי, נכון? אתה צריך איזה הערה. אחרי זה, אם יש לך את הגילוי הזה, אז הכל מסתדר לך. התיאורים האלה, אני מקווה שהם אומרים לכם משהו, כן, אני מתראה לעצמי, כן, אתם מכירים את זה, זו חוויית לימוד בסיסית של כל אחד, כל אחד עם הדרגה שלו. אבל זה פשוט בא להמחיש את הרלוונטיות של הדברים פה, זה לא דברים באוויר. כן? זה טעם החיים, נגיד ככה, בלימוד, בלומדס. אמרתי לכם שיש בלבטים שמסכנים לא זכו ללמוד בצעירותם. כן? מכל מיני סיבות, כי בדור הקודם היה הכרח להתפרנס ולעמוד על הרגליים, כן? כאילו איזה תיקון של הגלות וכו'. ואז אנשים מגיעים לאיזה גיל של פנסיה או לפני פנסיה ורוצים להשלים לימוד תורה, צריכים לשמוע שיעורים. אני מכיר את זה, אני הולך לפעמים אני ואוויר שם גם שיעורים, יש כוללים פה, כוללים שם, אתה רואה שאין להם את הנקודה. הם יכולים לשבת שנים על גבי שנים ולשמוע שיעורים מהרב קץ למשל, אבל הם אף פעם לא יכולים להפוך להיות למדנים בעצמם, ותמיד נזקקים למשענת הזאת. וגם כשהם באים לשיעור, אז הם קולטים למחצה ולשליש אינפורמציות, אבל ממשיכים לשאול שאלות, תסלחו לי על הביטוי, טיפשיות, כן, שמגלות על חוסר הבנה בסיסית, אבל אין לבוא אליהם בטענות, כי הם לא קיבלו את זה. זה מה שהישיבה לא אמורה לתת לנו גריסה של מסכתות. הישיבה אמורה לתת לנו את הנקודה, זה נקרא למדנות. נקודה אחרי זה אתה כבר, זה מה זה בעיה? יש שוטנשטיין, יש זה, זה. דרך אגב, האנשים האלה, אני חושב שגם עם שוטנשטיין קשה להם ללמוד. למה הם רצים לשיעורים? יש היום שוטנשטיין, כי יש את הראש, לתפוס את הראש, אתם מבינים את הנקודה. אבל,
מה אתה? לתת, ללמד לדוג מאשר לתת את הדגים. לתת לבן אדם בחכם לדוג מאשר לתת
את הדגים. נכון, דוגמה טובה. הדברים ברורים, הלאה. אז במילים אחרות, האנטיתזה לחוכמה הזאת, להערה הזאת, זה עשיו. ואי וזה סבתא בכורה את השכל. כי לא, ושוב רבי נחמן כדרכו, כי לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דסיטרא אחרא, שעליה נאמר וחפרה לבנה. יש גם לבנה של סיטרא אחרא, וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע. כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות שהוא בחינת ענייה ודלה דלתא מגרמא כלום, כי אם מה שמקבלת חוכמה, ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, בחינת מלכות יסד שאינה חפצה בחוכמה ושכל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה. תכף נסביר כל דבר. עכשיו ככה, אולי רק נסכם, גם על זה דיברנו, אבל אני רוצה פה בהקשר של היום יותר שמנו דגש על הקריאה מבפנים, ואני אחזור על הדוגמה. זה מה שרב שגר עשה, כשאני חזרתי על דברים שהוא לימד לפני 20 שנה, וככה התחלתי להוציא את החוברת הזאת, לא האמנתי בכלל שיש לי בכלל סיכוי, כי בזמנו אני לא זכרתי כלום. אחרי זה התחלתי לקרוא, אני גם לא היה לי את הספר, אני רק שמעתי את הרעיונות. אמרתי, מה זה שווה הרעיון? היום אני רואה הפוך, איפה? הרעיונות זה השווה הלב של התורה. כמו הדוגמה הבאה. הוא אומר מה זה הסתכלות עשווית או הסתכלות יעקבית? אני חוזר הפעם לדוגמה שהיא נורא חשובה. ההסתכלות העשווית היא הסתכלות על המציאות בצורה דמיונית. מציבים איזה תכלית. אתה מסמן משהו. כן? והתכלית הזאת היא בדרך כלל תוצר של איזה אגו. אני רוצה שהילד שלי יהיה כזה וכזה. אני רוצה שיהיה דוקטור, אני רוצה שיהיה זה. ואם הילד שלי לא פועל לפי התכלים שלי שאני מציב לעצמי, אז יש קונפליקטים ויורדים עליו. ומכפישים אותו, נכון? זה עשיו. אתם מבינים? כי זה הסתכלות עם נגיעות, הסתכלות שמציבה לעצמה איזו מטרה, כמו שהוא הגדיר את זה פה, הוא כבר אמר. שאין בה ענווה, זה אגו. יש הרבה הורים שמה שם...
ואתה אומר בין הסתכלות יעקבית.
עכשיו, הסתכלות יעקבית זה עוד פעם, אתה אפילו בדוגמה הפשוטה הזאת, ואני אומר, זה הכוח של רב שגר, שנתן דוגמאות מהחיים, כמו בדוגמה הזאת של היחס שלך לילדים שלך. כל אחד רוצה לעזור לילדים שלו, להתפתח איתם. אני אומר לכם את זה כבר די מניסיון, שאני כל כך רואה שזה כל כך אמיתי. אם אתה באמת חושב על טובת הילד שלך, למשל, הוא סיפר לי מישהו שהילדים שלו לא כל כך בראש להם להתחתן, לא בדיוק עבור מסלול ישיבתי כזה כמוני, עושה נסרע, פתאום סיפר לי, עושה נסרע לסין, הבן שלו עכשיו חזר, איפה הוא היה, באיזה מזרח אירופה, אני לא זוכר איפה, וואו, הוא חשב כבר שהוא בא, חוזר הביתה, אז פתאום הוא, לא, עכשיו סין. אז הוא מתחיל, ודיברתי איתו, הוא מתחיל, וכנראה שהוא נכנס אותו לקונפליקטים, די איתו. תתחיל להיות מסודר בחיים, תראה את זה ואת זה, קמים, מקימים בית. אם אתה בא אליו מראש, עם מטרה, שתוצר הרבה פעמים של לחץ שלך ועצבנות, אתה תפסיד אותו, הוא בכלל לא יספור אותך. כי היום הנוער, אם יש לו משהו, כמו זה המסכן המטייל הזה בנפאל, חשבתי על זה, זה אווירה כזאת, כן, של מה תעשה? אתה, יש לך תפיסת עולם, אומרת, תגמור ללמוד ותתחיל לחפש פרנסה ואישה וילדים וכו'. יש היום נוער שלא כל לא זורם עם זה, נכון? רוצים לראות את העולם הגדול וכל מיני הרפתקאות כאלה אחרות. אז מה יעשה אבא שהוא הוא בא מתוך עולם של חינוך כזה, של ישיבתי, רציונלי, תלמד, תקים משפחה, והבן שלו, המציאות מתפוצץ מתנצץ אצלו בפנים. מה הוא יעשה? אם הוא עשיו, כן? אז הוא ייכנס עם כל האגו שלו. תראו, עשיו יכול לבוא בלבושים של תלמיד חכם גם, של, 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 של מישהו שהוא, שהוא מדבר מתוך הערכים שהוא למד בישיבה. אבל ברגע שהוא מנסה בכוח לכפות את זה, הכוחניות הזאת היא סוג של גאווה כזאת. אז הוא לא מבין את הנפש של הילד, אתם מבינים? הוא לא מבין את הצרכים האמיתיים שלו. לא, הוא מסתכל על עצמו, הוא לא מסתכל על הילד. אבל אם הוא חכם, ואני אמרתי לו, עזוב, אתה חייב לזרום איתו, הוא לא, בלב הכי לא ישמע לך, הוא אמר לי, הם לא סופרים אותי. מה אתה יעצבני עוד יותר? תתרחק עוד יותר ממנו, תתן לו, תבין אותו. יכול להיות שהוא סוג כזה של בן אדם שזקוק לשנים כאלה, וזה לא יכול לבוא אצלו כל כך מהר. בלי עין הרע, בלי עין הרע, ילדים שלי, לא יודע איך זה בא להם, אפילו אני לא הייתי כזה, אני התחתנתי די בגיל מאוחר, אבל יש להם אחד אחרי השני, להתחתן מהר. 22, 3, 4, גם, עכשיו בעזרת השם, הבת, שבוע הבא, ואמרתי לעצמי, זה פלא פלאים, ואל תחשיבו שאני אמרתי להם, אם היו שואלים אותי, יכול להיות שהייתי אומר, לא, תתיישב קודם, וזה, כי אני, תמיד הלכתי, ובגיל 22, 3, יצאתי, כל לא אמרתי, אני רוצה לדחות את זה, אבל תמיד היה לי בצד, איזה מין השקפיים, יצא, יצא, לא יצא, יש איזה גם מעלות, בינתיים תתבסס בישיבה, בינתיים תלמד, ובדיעבד אני יכול להגיד לכם שזה היה נכון. חשבתי, למדתי כל עד רבנות, כל עד דיינות, בלי חשבון. אמרתי לחברים שלי, כבר היו נשואים, כשהגעתי לגיל 30, אז הם כבר היו נאלצים לצאת החוצה, מכיוון שדי, הישיבה כבר לא נותנת להם להישאר יותר מדי, כן? ואמרתי להם פעם, אני עכשיו מתחיל להיות קולניק. אז מגיל 30 עד 35, הייתי קולניק. אתם מבינים? אני לא אמרתי אף פעם ולא מייעץ לאף אחד אחר, אסור. אבל ככה זה יצא. אז יש לזה גם יתרונות. וזה מה שאני אומר לו, אז בסדר, אז אצלו זה יותר מאוחר, יש כאלה שזה בא להם יותר מאוחר. אתם מבינים? זה בדיוק, אני חושב, המחשה של יעקב ועשיו. גאווה, ענווה, אתם מבינים את ההקשר? אומר ככה, גם לאדם בינו לבין עצמו, כן. גם אתה מציב לעצמך מטרה, כן. אתה חייב להשיג את הדבר הזה. אתה מציב לעצמך מטרה, אתה רוצה להיות בתפקיד כזה וכזה, אתה רוצה להיות... אגב, עכשיו אני מאוד מקום לדבר, יש הבן שלי, הוא מאוד מאוד מורעל על הצבא, למשל, הנה הוא באלי. ברוך השם, אלי מקום, הבן הרי צעיר, מקום נפלא, מחבר אותם ללימוד, ואידיאליסטים מדרגה ראשונה בצבאיות שלהם. משהו לא רגיל, הם עוברים להם שיעורים, כל הרמים שלהם הם בוגרי צבא, ולא סתם, הרם שלו, רב סרן, מסיירת מטכ"ל לשעבר, אבל הוא איש תורה. זה הדוגמה, זה הדגל שלהם. אבל אני תמיד אומר, הבן שלי כל מה מדבר, שייתר מדבר על זה, אני אומר, אל תציב לעצמך מטרות של אגו, של כבוד. אני רוצה להיות כזה, הוא רואה את הכנפיים, הוא רואה את זה וזה. לא יודע, תזרום. תיכנס, תעשה ככה, תזרום עם החיים, תשתדל בכל יכולתך, אני אומר לו תמיד, אבל אם אתה מציב מטרות, זה סב. כל דבר בחיים. אתה צריך לשאוף, אתה צריך להתקדם, אבל לא להיות בלחץ כזה. אני חייב להשיג את המטרה, ואם לא, אוי ואבוי, כי אז אתה נופל. זה לא צריך להניע אותך, כי אם זאת ההסתכלות, אז מה שמניע אותך זה האגו והגאווה שלך, שזה עשיו, יצר הרע. דברים ברורים, עד רבה, אם יש לכם השגות אז אני רוצה לשמוע, מה?
למה מטרות? הרי מטרות מקדמות אותנו.
מטרות מקדמות, אבל לא אובססיבית. שכל היום, אני אומר, אני כל היום מדבר על זה. אתה יודע מה זה להתקבל ליחידה, ורק כשאתה מתקבל, כמה נפלטים וכמה לא, זה לא טוב. אני פשוט מפחד שהוא יתייאש. לכן אני כל הזמן אומר לו לראש, יצא, יצא, לא יצא, לא יצא, לא קרה שום דבר, זה מה שזה. אבל תשאף, תעשה, תלך, תנסה ליחידה אחרת. אבל אל תציב לעצמך מטרות מראש, שאחרי זה, אם לא תשיג אותם, אתה תיפול. ולא מעט נפלו מהדברים. אתם מבינים את ה... לכן אין סתירה בין שישאוף לבין אובססיה כזאת. כי אם אתה אובססיבי, אז זה אגו. זה כבוד. האגו מניע אותך, זה מה שאומר. אבל אם אתה באמת, ושם באמת מכניסים להם חזק מאוד, הם צריכים להיות בסדר, לשאוף ליחידות הכי זה, אבל נותנים להם שיחות מאוד מאוד חזקות על ענווה, על זה שזה לא יהפך להיות איזה מין רצון להתפאר בדרגות שלך או במדים שלך, מכניסים להם חזק מאוד איזה שם. הם יודעים את הבור הזה, כן? הרב לוינשטיין, אם שמעתם עליו, המשגיח שם, כן? שמעת?
לוינשטיין?
איך קוראים לו, נו? שעובד בצד של הרב אלי סדן. הוא גם מורה צבא, קצין. ומכניס להם איזה חזק, הוא יודע את הבור שקראו לבחורים שאפתנים, שזה הכבוד. כן? וזה האגו. והם, תראה להם חזק, לא, אנחנו, החשיבה שלנו אחרת, חשיבה אידיאליסטית, אנחנו מחילותיו של דוד המלך, שגם הצבאיות היא נתפסת באיזה הקשר כזה של אידיאליסטיות, של להיות בחיל השם, אתם מבינים את ה... האם הדוגמאות ברורות לכם? האם אתם מזדהים עם הדוגמאות? שמואל, מה אתה אומר? תגידו, אני רוצה לשמוע השגות, עד רבה, אני רוצה לקבל מכם פידבק. אז בקיצור, זה לא רק בין האדם לבן שלו, זה גם האדם בינו לבין השמו, עצמו. ואז השגר זרק פה איזה משפט כזה, אומר, אם אתה מציב תכלית וחושב שיקרה משהו כשנגיע לוואי, אני אהיה בסוף העולם באולימפוס, לא, הרגשה הפנימית לא תשתנה, בסך הכל אני אסתכל לעצמי, תכליות כזה גם לא משנות את האדם, כי זה הכל מוחצן. תכליות שמשנות את האדם הן תכליות שאני יודע שהן מצד עצמם טובות ונצחיות, זה מה שהוא אומר. וזה על ידי האינטליגנציה, להסתכל בשכל של כל דבר, לאמת של כל דבר. וזה לא שיקול שכלי שהוא לעולם תועלתי. בקיצור, השיקול לא צריך להיות תועלתי, או שיקול של כבוד והישגיות, אלא שיקול של, של, לחפש את הדברים האמיתיים מצד עצמם, שזה אומר. אם אתה הולך לאלי, כי אתה יודע שזה האידיאל היום בדור שלנו, להיות חייל בצבא הגנה לישראל, להיות חייל מצטיין, ולשאוף להיות כמה שיותר למעלה, אני חושב שבצוק איתן, הקצין הזה, שקיבל את האות, איתן פול, הוא שידר את זה חזק מאוד, פול, שזה שרץ למערה והוציא את החלקים של ה... שניהם היו מאותו... מאותה ישיבה, שניהם היו מאלי. הבן שלי, אתה חושב, למד עם שניהם גם, ולשמחתי, הוא לא נקלע לשם, כי הוא היה בזה, בנחל חרדי, הוא היה ממן. השם, אבל שידר את זה כל כך חזק, הוא לא מחפש את הכבוד, הוא לא מחפש את ה... ראו שזה אמיתי, ראיתי בוגר אלי למופת. ואז, אז הוא אומר ככה, להיות פתוח לכל דבר, אז כיוונתי, להיות קל וגמיש, מבין? להיות קל וגמיש, זאת אומרת, תזרום, אנחנו קוראים לזה היום לזרום עם הילדים שלך, עם אשתך, זה כל דבר, עזרת השם. אני אומר לעצמי ואני אומר לך, עזרת השם בעתיד, גם עם האישה זה ככה, יש לך ציפיות, ואתה מכניס את כל המשקל שלך על הציפיות האלו, וזה קונפליקט. לא נגיד, אתה, אישה היא לא תמיד תהיה בדיוק בהתאם לציפיות שלך, יכול להיות שתצאת איתה, אין לך ציפיות, פתאום המציאות תופחת על הפנים, יש משהו שונה, כן. עכשיו, אם באמת חיפשת את הכבוד, התחתנת איתה בגלל שהיא משפחה כזאת, בגלל שמול לך שהיא כזאת מוכשרת וזה, אתה עלול להתאכזב, ועלול ליפול. אבל אם אתה באמת הלכת וגם לחפש אישה, זה אומר, הלכת עם האמת, אני מחפש כי זה האמת, זה מה שמתאים לי, זה הדבר שלי, אז לעולם לא תתאכזב, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה תהיה אהבה. ברור, כל דבר ועניין אפשר, זה נופל וזה פועל בכל דבר בחיים. ואז הוא אמר לי, נשים מגושמים, שמעשיהם אינם השתקפות של פנימיות, כן? נשים מגושמים. אתה רואה שהם אנשים לא פנימיים, אתם רואים את הסביבה, נכון? אתם מתקלים לפעמים באנשים שאתה ישר מרגיש שהם מגושמים כאלה, שהם אנשים לא פנימיים, לא קשה להבחין בזה, אפילו אם אתה לא מדבר איתו מילה, נכון? אתה ישר רואה, אתה אומר זה להתרחק ממנו, נכון? ואז הוא אומר, כאלה, למה הם דוחים אותנו? כי האני שלהם מפעיל אותם, האגו. ואז הוא אומר, הם גם לא יודעים לרקוד ולא יודעים לדבר, אתה מבין, הוא לוקח את זה אפילו דברים האלה, אפילו דבר פשוט כמו ריקוד. החתונה שמח. אתה יכול לראות גם כן להבחין. יש אנשים ש... כל הזמן מסתכלים, מתבוננים מהצד, נראים, כל הזמן חושבים על ה... לא, יש אנשים שהם רוקדים כזה, ואתה רואה שהם לא חושבים בכלל על עצמם, הם זורמים, יש להם איזה... יש להם איזה מין השתוקפות גדולה מאוד לשמח את החתן, כן, ועושים, אוהבים, אתה מבין? וגם דיבור כמובן, יש אנשים שבדיבור שלהם אתה ישר מרגיש את האגו שלהם, האגו זועק מתוך הגרון שלהם, ולא, אי אפשר להסתיר את זה. יש אנשים מניפולטיביים שאתה רואה שכל משפט שלהם זה מניפולציה, וזאת, הם חושבים שיכולים להסתיר את זה, אבל קצת בן אדם לא צריך עין חדה באופן מיוחד, נכון או לא נכון? התקלתם בזה או שרק אני נתקלתי בזה? קיצור, דיבור בלי לחץ, דיבור אמיתי זה דיבור לא לחוץ, דיבור לא מניפולטיבי ולא וכו' וכו'. עכשיו נחזור לעניין שלנו. זאת הדוגמה נוספת שהוא נטל, אומר לפעמים העברת שיעור, הוא אומר, ישנם דיבורים, אדם אומר שיעור, לפעמים הוא אומר את המילים אבל אין בהירות במילים שלו וזה לא נחקק. מה קורה? בן אדם שאתה מרגיש שהוא מדבר מהפה ולחוץ, שאני גורס, כן? זה לא בא מתוך, אין בהירות, אתה לא רואה איזה הקשר, כן? יש הרבה שיעורים שהם, אני לא יודע איך אתה לומד, אתה לומד שם בהרצוג, אני לא יודע מה, יש שם מורים טובים, יש שם, אני לא יודע, לא דווקא בהרצוג. אני מרגיש שיש לפעמים איזה אינפורמציות, אינפורמציות, אבל יבש, אתה לא מרגיש שזה איזה משהו שבא מתוך איזה בהירות כזאת, כן? נכון או לא נכון? והתוצאה היא ידועה. אם הדיבור יצא מתוך הלב כזה, כמו שחזה, מתוך איזה בהירות, אז הוא נכנס, אז הוא חוקק, הוא נחקק, נכון? אבל אם הוא מוחצן, אז הוא אף פעם לא נכנס בלב השומע. אותו דבר. קיצור, אם נעשה סיכום, סגירת מעגל, אז הוא אומר, יש לך הערה. הערה זה אומר להתבונן בכל דבר, נחזור לבן שלך, אתה רואה את הילד, תראה מי הוא מה, תראה את הסיטואציה שלו, את החברה שמסביב לו, תראה את השאיפות שלו, ותבין למה הוא מחליט לעשות החלטות כאלה שלא מוצאות חן בעיניך. אם תסתכל על הנקודה הכללית, יש סיכוי שאתה תוכל להתחבר אליו אל הארץ והטבעי, אבל זה דורש את הענווה. זה מה שרבי נחמן אומר, שהחוכמה הזאת זה התבוננות, לראות את ה... את ה... את ה... איך הוא אמר שם? את השכל בכל דבר, אבל כדי שהשכל הזה באמת יחדור בלב השומע, אתה צריך את הצינור הזה של הענווה. כמו ש... אתם הבנתם עכשיו את ה... איך המעגל פה נסגר? עכשיו... עכשיו ככה, אני חוזר עוד פעם משפט נוסף, יש דיבורים, אומר שיעור מלא חוכמה אבל הוא עטום. אני זוכר בשנים הראשונות שלימדתי, דרך אגב, גם במכללה וגם פה, זה תהליך. הייתי לפעמים תופס את עצמי מדקלם, הייתי מושפע מאוד מהרב שגם, כן, היה שיעור מהרב שגם, הייתי מאוד מושפע בשיעור שעברתי שם, ובשנים הראשונות הייתי מדקלם שם, והייתי תופס את עצמי ולא היה לי נחת משהו, הייתי מרגיש לא, זייפתי. אבל עם הזמן, אז הוא אומר גם זה, לא צריך לפחד ולהיבהל מזה, לפעמים זה תהליך, כן, אבל זה דיבור שאני הייתי צמוד לזה, והייתי חוזר מילה אחר מילה על מה שהוא כתב, וזה לא בא ממני, עם השנים. אתה מתפתח, אתה משתכלל, אתה כבר אומר דברים שלך. יכול להיות שאתה מושפע עדיין, אבל זה כבר דברים שהפנמת אותם, והביטוי של הדבר הזה, אני מוצא את עצמי מחדש הרבה דברים, ולא שמעתי ממנו או מאף אחד אחר. דוגמה, בעזרת השם תגיעו, תהיו בהמשך, מה שתהיו, תהיו מרביצי תורה, וכו', תדעו לכם על זה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור עוד דבר. בואו נלך לעוד משפט. איי, 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 כבר לא שמתי לב. אנחנו נוכל לעצור כרגע פה, זה בסדר? כי... הנה, הבן שלי, הוא תמיד אומר שאני לא רואה אותו. הבנתם אותו, אבל בואו רק נסגור. עכשיו אפשר גם להכניס את זה לתוך הסמלים פה, אתם מבינים? יש לך הערה, זה מתחיל מזה. התבוננות אמיתית, לא תכליתית, לא אגוצנטרית, לא מתוך מניעים של עצבנות. כן? עכשיו, אם אתה רוצה שזה יחדור בלב השומע, אז אתה צריך את הענווה הזאת. זה הצינור שדרכו אתה תוכל להעביר את ההערה שלך, את החוכמה שלך, ולהתפלל על עצמך, להתפלל על הבן, על כל דבר אחר. זה הנושא של תורה ותפילה. תורה זה החוכמה, ההערה. תפילה זה ההתבטלות, הענווה הזאת, הצינור הזה של מידת המלכות, כמו תקנה אותו, שזה הדבר המחבר, שבלעדיו הוא לא תוכל לפעול. אני חשבתי שנתקדם הרבה יותר, אבל הנה, יש דברים שדיברתי איתכם, לא חשבתי עליהם בכלל לפני שבאתי לפה. זה משמח אותי דווקא. אז בואו, אני מקווה שלא אצא לכם הדרך. חשבתי שאנחנו צריכים לעשות בפעם הבאה, להשלים את הסמלים פה שלא נוטו ולהתקדם עוד קצת. יש עוד מה לעשות. בסדר? הדברים, הרגשתם שזה קידם אותך קצת ביחד לשבוע שעבר? כי בעצם הרבה חזרנו, אבל קצת התקדמנו גם. בסדר? אז נעצור פה. תראו את ה... תקראו בהמשך, אתם יכולים, תמיד תראו בהמשך, תקראו כמה שאתם יכולים. וכשתקראו בעניינים, אפילו אם לא מבינים, במחצה צוות בשביל שמי לרביע, אני לבד לא הייתי מוצא ידיים ורגליים פה, כמו אמרתי לכם, אבל אני לא כזה חכם גדול, אבל תנסו להציץ, אפילו להציץ. בסדר, אז נתראה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.